שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות. מת רבנו אור האורות, אור עולם, הרב קוק זכותו להגן עלינו אמן. אנחנו בעמוד קוף נון ג' אם אני לא טועה. פסקה ד' הנושא כידוע, נושא הפרק, ישראל והעמים. כל דעה כוזבת המארסת את העולם. מה זה דעה כוזבת המארסת את העולם? זה כמעט תאוטולוגיה, זאת אומרת דעה כוזבת מארסת את העולם. אבל יש מדרגות בהרס. למשל, הדעה הכוזבת הסבורה שפאי שווה 3 ולא 3.14 איננה, ועוד קצת, איננה כל כך הרסנית, כמו הדעה, למשל, שצריך לאכול בני אדם. כן? שקצת הבדל. אז יש דעה כוזבת שמארסת את העולם, נובעת על פי רוב. כן, זו שאלה גדולה, מאיפה באות הדעות הלא נכונות? לכאורה, מה אכפת לנו איפה הן באות? העיקר שהן לא נכונות. נכון? אתה צודק. בסדר, לא צודק. לא צודק. מה אכפת לי מאיפה זה הגיע אליך? הדעה הכוזבת. התשובה היא שאם אתה לא יודע מאיפה באה הדעה הכוזבת, לא תוכל לעמוד על הצד האמיתי שבה. וצריך לדעת שמי שמחזיק בדעה הכוזבת, הוא מחזיק בה מפני גרעין האמת שבה. ולכן אתה צריך לדעת לחשוף את צד האמת שבדעה הכוזבת, ומתוך כך גם תוכל להפיל את הצד הכוזב שבה. כלומר, אין דעה שהיא כוזבת באופן מוחלט, אלא יש לה הרבה צדדים רעים, אבל יש צד אחד לפעמים גרעין טוב שאתה צריך לדעת לחשוף אותו. אז אם כן, אומר הרב, כל דעה כוזבת המארסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לתפילה והשתברות. כלומר, אתה בא מתוך רצון שאפשר לקרוא לו דבקות אלוהית. אתה רוצה את הקשר עם האינסוף ברוך הוא. מי לא רוצה בעצם? הרי לכל אדם יש נשמה, וגם לכל חי וצמח, אף על פי שאין להם נשמה, אבל יש להם חיות אלוהית, והוא עדין לדומם. אז בעצם לכל יש שאיפה אל האלוהות, נכון? הגיוני. הוא הדין לגבי עניין התשובה. הרב קוק מסביר באורות התשובה, שמה זה תשובה? זה השאיפה הכללית של כל הקוסמוס אל האלוהות. זה לא קשור בכלל לחטאים, כן? מי שעשה חטא, אז הוא יתרחק יותר, אז הוא צריך גם הוא לחזור בתשובה. אבל התשובה היא תנועה כללית של המציאות, נכון? טוב. אז אם כך, אומר לנו הרב, השאיפה הזאת להתעלות היא מצויה בכל, בוודאי אצל בני אדם, שנבראו בצלם אלוהים, ולכן יש להם שאיפת דבקות באלוהים. אם כן, אומר הרב, כל דעה כוזבת המארסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות. אלא מה? בלא גבול. נו, זה טוב מאוד להתעלות בלא גבול. כן, כל הצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. כל הזמן עולים. אז מה רע בזה? כן, יש רק בעיה אחת, ובלו ההכנות הנאותות. לא הכנת את עצמך מספיק, וזה מביא משברים. מה זה להכין את עצמו מספיק? יש הכנות מסוימות שנדרשות, הן מבחינה פיזית, הן מבחינה מוסרית, הן מבחינה שכלית, הן מבחינה חווייתית, כדי להיפגש עם הנשגב. אם אתה לא עושה את ההכנות האלה, אתה נופל. להיות בריא, למשל. כן? למשל, אדם שלא בריא, מכל מיני סיבות פיזיות, אז הוא גם מגיע לכל מיני שטויות מבחינה רוחנית, אין שום ספק. כן, שזה גורם לנפילה והשתברות. הנה, ואז הוא מביא לנו מספר מקורות לנושא הזה, וכאן יהיה גם דיון בעיקר על הנצרות. כן, בנצרות יש הרבה אלמנטים שמקורם בקודש. באו מתורת ישראל, עם כל מיני שטויות שהתערבבו שם, וחוסר הכנה שהתערבב שם. למשל, האמירה, כל העמים הם כבר קדושים. רגע, תחכה קצת, תראה על מי אתה מדבר, על איזה עמים אתה מדבר. אז זה בעצם דוגמה לרצון לא מסודר. כמו כן, זה מעין מה שכותב רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שההתקשרות עם האינסוף צריכה לבוא מהאינסוף. כלומר, דרכי ההתקשרות. בשביל זה יש מצוות שמעיות. במיוחד המצוות השמעיות הן יותר משמעותיות עבור רבי יהודה לוי מאשר המצוות השכליות. כי השכליות כולם יכולים להגיע, אבל השמעיות זה הדרכים של ההתקשרות של השכינה עם האדם, ולכן צריך לקבל את זה מלמעלה. מביא את המשל הידוע של ארון התרופות. ארון התרופות שמתחילים לרוקן אותו אנשים שאינם יודעים שום דבר, לא ברפואה ולא ברוקחות, ואז הם ממיתים אנשים, מחיים אנשים, לפעמים פתאום זה מצליח, אז כולם באים אל התרופה הזאת וכדומה. אתה ברור? טוב. כן, בבקשה.
זה יכול להחיות?
בפוקס. בפוקס. בפוקס, יצא משהו טוב? מה הבעיה? אבל יש שם קצת, יש ניצוצות שם, זה מה שהוא אומר. אל יפלא בעיניך שרשמים אלוהיים נכבדים ימצאו בעולם הזה התחתון בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, וזה שורש המרי ושורש האמונה גם יחד. אמר הכוזרי, ואח יהיה שורש האמונה גם שורש המרי. ואז הוא מביא לו את משל התרופות. כל דעה כוזבת, אז הוא, עבודה זרה. בואו נתחיל עכשיו קצת עבודה זרה. זה פשוט. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות. בחושים. וירדה לשפלותה. זה במיוחד נכון לגבי עבודה זרה המצרית. עבודה זרה המצרית הייתה חושנית ביותר. כן? היא הייתה מחוברת מאוד אל עולם החושים. ושרידים מהדבר הזה, מהשאיפה הזאת, אנחנו מוצאים במה שנקרא אנימיזם, הדתות האפריקאיות, ששם יש גם כן מודעות מאוד גבוהה לעולם החושים. אז מה שאומר הרב כאן, עבודה זרה חפצה להתקרב אל העולות בחושים, אבל זה נכון בכלל. בכל עבודה זרה, במיוחד הניסיון לעשות פסלים שיבטאו את האלים, עד כדי סגידה לפסל עצמו. וירדה לשפלותה. לכן, היא ירדה לשפלות של עצמה, זאת אומרת לשפלות של החושים. ולכן מצאנו זונות במקדשים, ועוד הרבה מאוד דברים קשים מאוד, אכזריים, שמחוברים לעבודה זרה. אחת הטעויות של האפולוגטיקה של היהדות זה לחשוב שהתורה פוסלת את העבודה זרה בגלל התופעות הברבריות המלוות אליה. זה לא נכון. התורה פוסלת עבודה זרה מצד עצמה. אבל אין פלא שמצד היא אותה פסולה מצד עצמה, היא מולידה גם תופעות ברבריות. זה עניין של שפיכות דמים וגילוי עריות. למה זה חשוב? מה שאני אומר עכשיו?
כן.
פשוט מאוד, כי אם לא, אז יש סובלנות כלפי עבודה זרה אם היא לא ברברית. אז זה לא נכון. כן? אנחנו מוצאים תופעות כאלה, שאנשים שאומרים, תראה, עבודה זרה, סך הכל, כולם, יש להם לב טהור, מתכוונים. ככה מייחסים את זה למאירי. לא אמרתי שכל דבר הוא לא נכון שם, אבל צריך לדעת לבחון את הדברים. כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. ולא קנתה ההכנות הדרושות שהן דרכי הדעה וההרגשה המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. כלומר צריך דעה והרגשה, שכל ורגש, שהם הם המכשירים את האדם להגיע להיכל השם האינטלקטואלי והחווייתי כאחד. עכשיו, מה שהרב אומר, מה קרה? אני יכול לעזור משהו? אני פה בשביל זה, כן. עכשיו, מה שהרב כאן יחדש לנו, שזה לא רק בעבודה זרה הקלאסית, אלא בכל סטייה מהיהדות המקורית, יש בהכרח איזשהו מרכיב של עבודה זרה, גם כשזה לא עבודה זרה הלכתית. למשל, יש לפעמים, למשל, אומרים ככה בגמרא, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. יוצא לפי זה שאם אני רואה מישהו כועס, צריך לסקול אותו בבית דין, נכון? לא, זה לא חייבים סקילה על זה. אבל, יש פה נטייה אל אחד הקצוות, אל צד הכעס. אז זה עבודה זרה. או, למשל, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ועל יזדקק לבריות. למה? כי להזדקק לבריאות זה עוד יותר עבודה זרה. אז מי שמקבל מלגה מהכולל חייב סקילה לפי זה. לא. או כל הדר בחוץ לארץ, כעובד עבודה זרה. אומרת הגמרא, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה וטהרה הם. אז יוצא שכל יהודי שגר בחוץ לארץ צריך לסכול. לא, ודאי שלא. כל הדברים האלה נאמרים על צד, על הצד המעודן שבאמירה הזאת. בסדר? אז מה שם? מה? מה זה עבודה זרה? בוא נביא, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה לקחת בתוך מכלול הערכים האלוהיים ערך אחד. לעבוד לו, בנפרד מערך אחר שגם לו אתה עובד. על זה נאמר, זובח לאלוהים יחורם. מה זה זובח לאלוהים? הוא לוקח חלק מן האלוהות. מפה, חלק מהאלוהות משם. אלת האהבה, אל המלחמה. כל אחד בנפרד. במקום להבין שמקור האהבה הוא בעצמו מקור המלחמה. ואסר לדעת איך זה מתיישב, איך זה מתאחד, ייחוד המידות. לכן, משל, בפלא הוא שאנחנו מוצאים אצל בני אדום, הרומאים, שהייתה להם נטייה חריפה מאוד אל מידת הדין. כן, המשפט הרומי, שפיכות הדמים הרומי, על חרבך תחיה. שכאשר הם החליטו לחזור בתשובה מזה, ימצאו דת של אהבה. כן, הנצרות. זאת אומרת שיש פה השלמה של קיצוניות אחת על ידי קיצוניות שנייה, ואין פה מידת האמצע. בסדר? בואו נראה את הדברים בפנוכו. הנטייה, כמו הסטייה. מקו המקורים, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. שימו לב, הוא לא אומר ממש, אבל מעין. דיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות, בהכרה מוחלטת חיובית. מה זאת אומרת? לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית, זה המדע, הפסדו-מדע, המכונה בשם תיאולוגיה. שמעתם על המושג הזה? תיאולוגיה. יש אצל הגויים מושג כזה, אני עוסק בדעת האלוהות. כמו שיש גיאולוגיה, ידיעת הארץ, ויש כל מיני דברים שהם לוגיה, כמו כן גם יש תיאולוגיה, ידיעת האלוהות. תיאולוגיה, או המדע של האלוהות, וזה תמיד, עצם החשיבה הזאת של הגדרה חיובית של האלוהות, זה ההתחלה של האלילות. רק גילוי האלוהות, שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום, לימד לו, כי לא יראני אדם וחי, לא תוכל לראות את פניי. מה הקשר בין הענווה לבין שלילת ההגדרה החיובית? כן, הרי פניי, לראות את פניי, או לא יראני אדם וחי. כל הביטויים האלה הם הגדרות על דרך החיוב. למה? ככה הרב מבין את זה. זה יוצא לפי זה שלא יראני האדם, או לא תוכל לראות, זה ביטויים של שלילת החיוב. והרב קושר את זה למידת הענווה. למה? פשוט מאוד. בענווה, אינני נותן מקום לעצמי. אז אני פתוח עד אין סוף. אם עד אין סוף, אז אין גבול. אין גבול, אין הגדרה חיובית. מסביר המהר"ל מפראג בהקדמתו לספר גבורות השם, שזאת המשמעות המושג הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה זה הקדוש ברוך הוא? שאין לו גדר. שאם כדברי הפילוסופים היינו מכנים אותו השכל ברוך הוא, אבל הוא למעלה מהגדרות האלה, ולכן הוא הקדוש, ברוך הוא, שאין לו גדר. כיוון שאין לו גדר, מקיף הכל, וחובק את הכל. אז לכן הוא אומר, רק גילוי האלוהות, שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו. אגב, היה יהודי, עם מחשבה גבוהה, ברוך שפינוזה, הוא ניסה להגדיר את האלוהות. מה הביא אותו למחשבה הזאת? הוא אמר, יש לנו מדע שבו אי אפשר לטעות. זה נקרא מדע הגיאומטריה. אמר, אז בוא נכניס את הכל בפנים. גם את האלוהות נכניס במדע הגיאומטריה. וכל הספר שלו העיקרי, שהוא ספר זה ספר עיקרי של שפינוזה? האתיקה. האתיקה של שפינוזה. הוא ניסיון לדבר על האלוהות במונחים מתמטיים. מתמטיים גיאומטריים. גאווה. עכשיו צריך להבין מאיפה זה הגיע לשפינוזה. דבר מאוד מעניין, בספר האתיקה, שהוא סך הכל ספר על המידות הטובות, על המוסר, הוא מסביר שם שמידת הגאווה היא טיפשות. מי שיש לו גאווה הוא טיפש. טוב, אפשר להבין. אבל הוא מוסיף גם מי שיש לו מידת הענווה, זה לא טוב. זה מידה רע. למה? כי מידת הענווה היא חולשה בנפש. וחולשה זה דבר רע. בסדר? אבל הוא מוסיף, ראוי שהחכמים ימשיכו לחנך את ההמון שהענווה זה טוב. למה? כי ככה הם לא יפגעו בחכמים. ככה הוא מסביר. אז האמירה הזאת של ספינוזה, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מהתפיסה התיאולוגית שלו, או אולי התפיסה התיאולוגית שלו נובעת מהתפיסה המוסרית שלו. כי כיוון שהוא פנתאיסט, הוא מכליל את האלוהות בתוך העולם, אז כלפי מי יהיה ענב? כלפי אלוהים? אבל גם אני חלק מאלוהים. כיוון שאני חלק מאלוהים, אין לי כלפי מי להיות ענב, ולכן מידת הענבה היא מידה מגונה עבורו. כיוון שבתפיסה היהודית הענבה היא מוחלטת, אז גם המרחק מן האלוהות הוא מרחק מוחלט, לכן האלוה הוא אינסוף בלתי מושג. הבן? אז כך שיש פה השפעה ישירה של התיאולוגיה על המוסר, או של המוסר על התיאולוגיה, תלוי מה הביצה ומה התרנגול. טוב, זאת היא... לעומת זה משה רבנו שעניינו קיבל, כן, ככה כתוב בתחילת מסכת אבות. משה, מה אומר את המשנה מסכת אבות? מה הוא? קיבל. זו היכולת לקבל. זה תכונתו של משה. מאיפה הוא קיבל תורה? סיני? אני חשבתי שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. למה המשנה אומרת משה קיבל תורה מסיני? להגיד שקיבל מהקדוש ברוך הוא. מי זה סיני בכלל? אומר המהר"ל, אי אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא. המרחק הוא בלתי ניתן לגישור. אבל אפשר לקבל תורה, ומסביר כאן המהר"ל, משה קיבל כל מה שאפשר לקבל. בהגדרה, זה עניינו של משה, שהוא המקבל. אבל מכוח מה הוא מקבל? מסיני. שאם לא כן היה כתוב משה קיבל תורה, בסיני. אלא משה קיבל תורה מפני שהוא סיני, דהיינו מקבל. אלא? להפוקה ממתן תורה בהרי ההימלאיה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אני הולך לתת לכם את התורה, נא להגיע למרגלות האברסט, בבקשה. מה הייתי מבין מהסיפור הזה, מהדיבור הזה, על מהותה של התורה? שהתורה היא בלתי נישגת, אפשר להשיג אותה, היא בגובה, כן? לעומת זה, משה קיבל תורה מסיני. וסיני מקום נמוך, יחסית. אפשר לקבל את התורה על ידי שאתה מקבל. זה עניינו של משה. כלומר, לא נאמר שמשה היה חכם, או שמשה היה צדיק, או שמשה היה גבוה, או משה היה אחלה בן אדם. זה בכלל לא משנה. כן? זה משנה, אבל זה לא הנקודה המרכזית. כל הדברים הם רק הסרת העיכובים. אבל המהות של משה זה שהוא מקבל. כן.
הבעיה של נהנה בו בזרה, זה בא כל פעם שמישהו רוצה להגיע את הקדוש ברוך הוא? איזה הגדרה?
לא כל פעם, אלא לרוב. איך הוא כותב, לא? כן. הנטייה מהקו המקורי, מקורם של ישראל, שהיה תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית.
אז מבחינת זה, מה ההבדל בין הרמב״ם לספינוזה?
זה הבדל תהומי בין הרמב״ם לספינוזה? אין מה לדבר, אין מה להשוות בכלל.
מבחינת
הנקודה הזאת? כן, ודאי, הרמב״ם לא מגדיר את האלוהות. הרמב״ם אומר שאפשר להשיג את האלוהות דרך השלילה בלבד. נכון? הרמב״ם, ספינוזה לא אומר את זה. תחילת היד החזקה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי. לזה אתה מתכוון? רגע, זה לא מה שהוא שואל. אתה שואל על מצוי. כן.
וגם משהו.
מה הוא מזכיר?
כל
השפעה
כשהוא
ידע, וידוע, ידע, כזה. בסדר. אז בכלל איזה שום קשר. אבל אני אחזור על השאלה שלך כדי שכולם יבינו. מה שהבחור היקר, עם הכיפה, שואל, זה לכאורה גם הרמב״ם נותן הגדרה חיובית לאלוהות בתחילת ספר משנה תורה, שהרי הוא כותב יסוד היסודות בעמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים מהשמיים וארץ, ומה שבין לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, שום דבר לא יכול להימצאות. ואם יעלה, ואם ייבטלו כל הנמצאים, לא ייבטלו לביטולם. כמה פעמים כתוב שורש מצא שם? בסדר, אבל יש הרבה על המציאות, מוכרח המציאות. כמו כן, אתה שואל מאוד מקור ברמב״ם, בהלכות תשובה, פרק חמישי, ששם הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע. ואין הדבר, ודבר זה, אין השכל יכול להשיגו בבירור. נכון? אז אם ככה, אנחנו מצאנו בשני מקומות שהרמב״ם נותן הגדרה חיובית לאלוהות. טוב, בואו נתייחס לנקודה הראשונה, המקור במשנה תורה. הרמב״ם שמה עושה בלוף, הוא לא מתכוון ברצינות. שהרי, בספר מורה הנבוכים, הוא כותב בעצמו שמה שאנחנו אומרים על האלוהות מצוי, זה בשביל עמי ארצות. אבל מצד האמת, אי אפשר להגיד עליו מצוי. כמו שאתה לא יכול להגיד עליו קיים, או ירוק, או ארוך, או קצר. אתה לא יכול. בסדר? אז כך שכל מה שהוא כתב בהתחלת משנה תורה, זה בכאילו כזה. זה דבר ראשון. לגבי הדבר השני, הוא המדע, הוא יודע וידוע. אז כתב על זה בעל התניא, והודו לו חכמי הקבלה, כמבואר בפרדס להרמק, וגם בתורת הארי יציבה מילתא בחבד דאצילות, לא למטה מזה ולא למעלה מזה. כלומר, הרמב״ם מדבר על מדרגה מסוימת של ההכרה, שחכמי הקבלה מכנים אותה חבד דאצילות, ודאי לא למעלה מזה. בסדר? טוב. אגב, זה יוצא לפי זה, שלפי המקובלים, הרמב״ם קצת מגשים לעומתם. כי אצל המקובלים הוא מולט מחשבה תפיסה בכלל, אפילו לא בדרך השלילה. אצל הרמב״ם דרך השלילה, כן. אבל פה מה שהרב כאן בא לשלול זה הגדרה בדרך החיוב. אז בואו נקרא שוב את הפסקה מתחילת הנטייה מקו המקורי מקורם של ישראל לשלט תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלוהות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבינו עליו השלום, לימד לו כי לא יראה אני אדם בחי ולא תוכל לראות את פניי. זאתי תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה על ידי החלקים מתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. כלומר, הרב אומר, ברגע שאדם יודע שיש לו גם חפץ של דעת אלוהים, וגם אי אפשרות של מילוי החפץ הזה באופן מוחלט, זה הופך את החלקים של דעת האלוהים שבכל זאת מגיעים אליו לכוח דוחף לקראת התעלות מתמדת, ולא לידיעה סטטית שהופכים אותה לפסל רוחני. טוב, נמשיך. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים, היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. ולכן היא התחילה להגדיר את האלוהות. זה כל הוויכוחים הביזנטיים המגוחכים, ומתוך האימפריה הביזנטית התחילו להתווכח על האם הגוף של ישו הוא אלוהים, או גם הנשמה שלו, או רק הנשמה ולא הגוף, או שניהם ביחד, או חצי חצי, כולו אדם וכולו אלוה, או חציו אדם חציו אלוה, או כל מיני דברים כאלה. בקיצור, שמה רבו חצי דור אחרי חצי דור, ולא הגיעו למסקנה כלל. אבל העיקר הנוצרי צריך להאמין באיזושהי דוגמה, שהוא לא מבין אותה עד הסוף, שאמורה להגדיר את האלוהות כפי האמונתו, ועל פי זה הוא זוכה לחיי העולם הבא. אם הוא לא מאמין בדוגמה הנכונה, אין לו חלק לעולם הבא, מסכן הלך עליו, נשרף לעולמי עולמים. אם הוא יודע את הדוגמה הנכונה, כי בדיוק נולד בקט הכנסייתית הנכונה, אז הוא מגיע לחיי העולם הבא. עד כאן הגיחוך שבהגדרה הנוצרית, שלום.